بلبل صغير راس خوش عشوی آواز آفادتی بهیانی.
וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
מוריי ורבותיי, אחיי ורעיי, הדף היומי. יום שני, ח' בחשוון תשפ"א, מסכת עירובין, דף ע"ח. רדיו כל חי, זוהי האכסניה לכל התורה, נשמע בארצנו מחוץ עלה, וקולות התורה עושים את דרכם להניח ברכה בבתיכם, דרך התדרים הבאים 92.8 FM, 93 FM, ו-102.5 FM, וזוהי תחנת הרדיו הייחודית, המביאה לכם בסייעת הדשמי הגדולה מדי בוקר את דבר השם, וגם הבוקר הזה למחרת החתונה, הנפלאה, השמחה, והמאושרת בעזרת השם ובישועתו, זמן להודות בברכות והודעות את בורא עולם, על כל הטוב אשר גמלנו. כן נזכה ונחיה ונראה ונירש טובה וברכה לשני ימות המשיח ולחיי העולם הבא. כאמור, גם בבוקר הזה בסייעת הדשמיה, לומדים אנו את דפינו היומי, דרך תחנת הרדיו הייחודית הזו, רדיו קול חי, המביאה את כל התורה הנשמע בארצנו. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. תפילת בית המדרש, יהי רצון לפניך, אדוני אלוהי ולא אבותיי, שלא יהיה רע דבר תקלה לידי ולא יקשה בדבר הלכה ויסמיכו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא יקשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם כי אדוני ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלנה והביטה נפלאות מתורתך. אני רוצה ללמוד כדי שביעני התלמוד לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו מקדישים ולומדים לרפואתה השלימה של היולדת חווה לאה בת אסתר, לאורך ימים טובים. אלנה רפנה לה לחווה לאה בת אסתר, אלנה רפנה לה לחווה לאה בת אסתר, אלנה רפנה לה לחווה לאה בת אסתר. רופא חולי עמו ישראל ישלח מזור וטרופה ליולדת חווה לאה בת אסתר, וישלח לה רפואה של אימה במהרה. רפואת הנפש ורפואת הגוף, אשתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. הצדיק רבי צבי גוטמחר, זכר צדיק לברכה, חיבר פירוש על מסכת קינים, מסכת שחותמת את סדר קודשים, פירוש שנקרא כן מפורשת. הוא, הצדיק רב צבי גוטמחר, הסתלק לבית עולמו בדמי ימה ולא זכה להשאיר אחריו זרע של קיימה. אביו, הצדיק רב אליהו גוטמחר זצ"ל, הבטיח שכל מי שיעסוק בספר ימליץ עליו לטובה בשמי מרומים ויתפלל בעדו. ולמה דווקא מסכת קינים? לימוד מסכת קינים ידוע כסגולה מיוחדת להיפקד בדבר ישועה ורחמים. בספר החסידים כתב שלימוד במסכת קינים יש לו מעלה מיוחדת, כי זו מסכת שבדרך כלל הציבור אינו עוסק בה. החפץ חיים הרחיב בעניין וכתב שיש מסכתות ומקצועות בתורה שמבחינת מת מצווה, שהכל קרובים אצלו וכל אחד מחויב לעסוק בו, כי אין מישהו אחר שיעשה זאת. מי שפרסם את העניין בשנים האחרונות הייתה רבנית קנייבסקי עליה השלום, ואנשים אשר עשו כדבריה ולמדו את מסכת קינים ראו ישועות גדולות. ולרפואתה של היולדת חווה לאה בת אסתר לאורך ימים טובים, שתיפקד בדבר ישועה ורחמים, אנחנו ממשיכים ללמוד את המשניות שבמסכת קינים, כאמור המסכת החותמת את סדר קודשים. היום הזה לומדים אנו את משנה ג' בפרק הראשון של מסכת קינים. המשנה עוברת לסוג שלישי של תערובת, כשקינים סתומות התערבו זו בזו. באמת דברים אמורים שאין קשר אל המניין העולות שבקינים הסתומות, בחובה ובין דבה שהתערבו זו בזו, כגון שנתערבו עולות מפורשות נדבה, בקיני חובה סתומות, אבל בחובה שנתערבה זו בזו, דהיינו קינים סתומות של שתי נשים, שנתערבו אילו באילו, כגון שהייתה כן אחת לזו, וכן אחת לזו, שתיים לזו ושתיים לזו, שלוש לזו ושלוש לזו, ונתערבו אילו באילו מחצה מן העופות המעורבים כאשר להקרבה ומחצה פסול. ראינו שנוטל מחצה מהעופות שבתערובת ומקריב מחצית מהם לחטאת ומחציתם לעולה. אבל אינו יכול להקריב יותר ממחצית העופות, שמה יעשה יותר ממניין העולות או החטאות הראוי לאישה אחת. כך הוא הדין כשהתערבו קינים במספר שווה. עוברת המשנה למקרה שמספר קבוצות הקינים המעורבות אינו שווה. כן אחת לזו ושתיים לזו ושלוש לזו, או שלוש קינים לזו ועשר לזו, או עשר קינים לזו ומאה לזו, או מאה קינים לזו, ונתערבו קינים אילו באילו. מספר הקינים המועד כשר להקרבה הוא חגון אם התערבה כן אחת. בשתי קינים אפשר להקריב שני עופות כמניין העופות שבכן אחת. ואם יתערבו 10 קינים ב-100, אפשר להקריב מניין של 10 קינים. דינים אלו נכונים, בין אם הקינים המעורבות הם משם אחד, ובין אם הם שני שמות. בין אם הם מובאות מאישה אחת, בין אם הם מובאות משני נשים. וכוונת הדברים תבואר מיד במשנה הבאה, משנה דלת, המשנה חותמת את הפרק הראשון במסכת קינים. כיצד הוא האופן ששתי קבוצות הקינים הם משם אחד, כגון שהובאה קבוצת קינים אחת עבור לידה, וכן הקבוצה האחרת עבור לידה, או שהובאה קבוצה אחת עבור זיווה, וכן הקבוצה האחרת עבור זיווה, זהו האופן של תערובת קינים משם אחד. וכיצד הוא האופן ששתי הקבוצות הן משני שמות, כגון שקבוצת קינים אחת הובאה עבור לידה, ואילו הקבוצה האחרת הובאה עבור זיווה. כיצד הוא האופן ששתי הקבוצות מובאות משתי נשים, גם בזה קיימות שתי אפשרויות שהן יובאו משם אחד או משני שמות. אם יש על אישה זו חוף של לידה ועל אישה זו חוף של לידה, או שיש על אישה זו חוף של זיווה ועל אישה זו חוף של זיווה, זהו האופן ששתי נשים מביאות שתי קבוצות של קינים משם אחד, והאופן ששתי נשים מביאות שתי קבוצות קינים משני שמות, זה כגון שיש על זו חוף של לידה ועל זו חוף של זיווה. בכל האופנים שהזכרנו, אם התערבו קבוצות הקינים זו בזו, נוהגים בהם הדינים שהתבהרו במשנה הקודמת. עד עכשיו עסקו המשניות בתערובת קורבנות שבעליהם ידועים, אלא שלא נתפרשו אם לחטאת או לעולה. בתערובות האלו רק חלק מהקורבנות קשרים להקרבה. עוברת המשנה עכשיו לסוג אחר של תערובת שבו לא הוברר מתחילה מי הוא בעליו של כל אחד מהעופות שבתערובת. מלמדת המשנה שיש אפשרות להקריב את כל העופות והם יעלו לחובת בעליהם. רבי יוסי אומר שתי נשים שהיו חייבות להביא קינים, שלקחו שקנו את קיניהם בעירוב ושותפות מבלי לפרש איזו כן שייכת לכל אחת מהם ונתנו את הקינים המשותפות לכהן להקריבם, או שנתנו שתי נשים ביחד את דמי קיניהם לכהן וקנה להם הכהן בדמים קינים לצורך קורבנותיהן, ונמצא שהן משותפות בקיניהן, הדין הוא שלאיזה עוף מביניהם שירצה הכהן יקריב אותו לחטאת, ולאיזה עוף שירצה הכהן יקריב אותו לעולה, בין אם שתי הקינים הם משם אחד, בין אם הן משני שמות. ומעניין שאת המשנה הזו ממסכת קינים, למדנו במסכתנו מסכת עירובין לעיל בדף למד זין. כאמור, תלמוד תורתנו מוקדש ונלמד לרפואת היולדת חווה לאה בת אסתר, שתיוושע בעזרת השם ובישועתו לרפואה של אימה במהרה. וכעת מוריי ורבותיי, וכעת אחי וראה אל הפרק הפותח את שיעור דפינו היומי בתורה שבעל פה, הלא הוא פרק השינון, הסיכום והחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול, והוא היה דף עין זין במסכת עירובין. בסיום השיעור אתמול שאלנו 6 שאלות לשינון, לסיכום ולחזרה. הנה השאלות ולצידן התשובות. השאלה הראשונה הייתה, כותל הגבוה מעשרה שאין בו עוביו דלת על דלת העומד בין רשות הרבים לרשות היחיד, האם יכולים לטלטל בראשו? ואת תשובה לרב אסור, לרב יוחנן מותר. שאלה שנייה, מה הדין בכותל כזה הנמצא בין בית חצרות ומדוע? והתשובה, גם לרב אסור, כיוון שנמצא בין בית חצרות, שהאיסור לטלטל ביניהם הוא רק מדרבנן ועשו חיזוק לדבריהם יותר מבשל תורה. שאלה שלישית, מה הדין בכותל כזה הנמצא בין רשות היחיד וכרמלית ומדוע? משיבים התוספות, מותר לרב אף שאיסור הטלטול ביניהם מדרבנן, כיוון שאין רשויות דומות, אין לחוש שיבואו להקל ולטלטל ביניהם. שאלה רביעית, כמה ובאיזה אופן ימעט מגובה הכותל כדי שיוכל לטלטל בחולו? והתשובה, ברוחב דלת טפחים ודווקא כשעקר חוליה מראשו שבזה הוא כפתח. שאלה חמישית, מהו סולם המצרי ומהו הצורי והאם הם מעטים ומדוע? והתשובה, המצרי הוא כשאין לו דלת שלבים, והצורי הוא שגדול יותר, והמצרי אינו ממעט כיוון שניטל בשבת, והצורי ממעט משום שמחמת כובדו יישאר שם כל השבת. שאלה אחרונה על דף עין זין, באיזה אופן ממעטים סולמות מבית צידי הכותל? והתשובה, אם אינם מרוחקים ג' טפחים זה מזה, או שהכותל עבד דלת טפחים שנוח להלך עליו. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשאלות שלנו לשינון, לסיכום ולחזרה אודות אשר למדנו בתלמוד תורתנו אתמול בדף עין זין במסכת עירובין. וחי את מוריי ורבותיי, וחי את החי וראה אל עיקר ותורף העניין שלשמו התכנסנו היום הזה, יום שני בשבוע ח' בחשוון תשפ"א. עיקר ותורף העניין הוא תלמוד תורתנו בדף עין ח' במסכת עירובין. את תלמוד תורתנו אנחנו מתחילים ללמוד בדף עין זין עמוד ב', בשורה הרביעית והמילים, סולם המצרי אינו ממעט. מן המילים הללו בסייעת הדשמי הגדולה, כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם ובשם השם נעשה. נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה ונצליח. כותל שבין שתי חצרות שהיה גבוה 10 טפחים משני צידיו, ואחד מבעלי החצרות בא למעט את גובה הכותל מצד חצרו, על ידי כך שיהיה תשמישו בנחת. ממשיכה הגמרא לעסוק באופנים שונים של מיעוט גובה הכותל מעשרה טפחים. מביאה הגמרא חילוק בין סולמות שישנם שממעטים בגובה הכותל וישנם שאינם ממעטים. אומרת הגמרא, סולם המצרי אינו ממעט לפי שהוא קטן ונוח לתלו משם, והצורי ממעט מפני שהוא גדול ואינו נוח לתלו. שואלת הגמרא, היחידה מסולם המצרי, מה הכוונה סולם המצרי? משיבה הגמרא, אמרי דבי רבי ינאי. אמרו החכמים בבית מדרשו של רבי ינאי, כל שאין לו ארבעה חבקים, ארבעה של ליבות, אבל אם יש לו ארבעה של ליבות ויותר מכך, הרי הוא ממעט את הכותל. אמר לי רבך ברי דרבה לרב אשי, מה איתם עד הסולם המצרי דלא ממעט? ושאלתו וספיקו היו, אם טעם החילוק בין שני מיני הסולמות הוא כובדם, שאם יש לו ארבעה שליבות הוא כבד ואינו ניטל, או שישנו טעם מיוחד במספר השליבות שגורם את מיעוטו של הכותל, כגון איסור מוקצה. אמר לי, השיב לו רב אשי, לא שמיע לך, האם לא שמעת, הדה אמר רבך ברדה, אמר רב אמנונה, אמר רב, בשמו של רב, שהטעם הוא משום דאבל, דבר שניטל בשבת, דבר שמותר לטלטלו בשבת, וכל דבר שניטל בשבת אינו ממעט, משום שחוששים שמה יתלנו משם. והריטב"א מביא שתי דעות, מה נחשב דבר שניטל בשבת, האם זה דווקא דבר שמותר לטלטלו מחמה לצל, והיינו כלי שמלאכתו ליתר דווקא, או אפילו כלי שמלאכתו לאיסור שרשאים לטלטלו לצורך גופו ומקומו בלבד. מקשה הגמרא, יח אם כך שתלוי הדבר בהתר טלטולו בשבת, אפילו סולם צורי נמי גם לא ימעט, שהרי גם הוא מותר בטלטול. תרץ את הגמרא, התם בסולם צורי כובדו כובעו, מחמת הכובד שלו אין הדרך לתלו משם, והרי זה כמו שכבעו שם. כלומר, אין זה מפני איסור טלטול, אלא מפני שקשה לטלטלו. אומר השולחן ערוך באורח חיים סימן שע"ב סעיף ח', שעל פי המבואר כאן, שהחילוק בין סולם צורי לסולם מצרי, שזה כבד וזה לא, נמצא, שמה שאמרו דבי רבי ינאי שסולם המצרי הוא כל שאין בו ארבעה של איבות, לא אמרו זאת אלא דרך כלל. שסתם סולם כגון זה, קל לנושאו. אולם אם יהיה כבד יותר מהרגיל, ממעטים בו. ועוד מוסיף המשנה ברורה, שגם סולם קל שנוח לתלו מכל מקום אם קבעו במסמרים לכותל ואינו יכול לתלו משם בשבת, הרי הוא ממעט ונחשב לפתח. מביאה הגמרא חילוקי דינים נוספים בעניין כותל שבין שתי חצרות, מתי מערבים אחד ומתי מערבים שניים. אמר אביי, כותל שבין שתי חצרות גבוה 10 טפחים והניח סולם רחב 4, שאורך שליבותיו 4 טפחים, שבאופן זה נוח לעלות על הסולם, אומר המשנה ברורה בסימן ש"ע"ב, סעיף קטן ע"ב, שעמודי הסולם שהשליבות תקועות בו, מצטרפים לרוחב 4 טפחים. אם כן, כותל שבין שתי חצרות גבוה 10 טפחים והניח סולם רחב 4, מכאן בחצר זו וסולם רחב 4 מכאן, כנגדו בחצר השנייה, ועל ידי כך עולים ויורדים מזו לזו, ואין בין זה לזה בין סולם לסולם 3 טפחים, כלומר, אפילו לא היו שני הסולמות מכוונים בצמצום זה כנגד זה, אלא שלא היו מורחקים זה מזה 3 טפחים, הרי זה נחשב כמו שהם מכוונים, שכל שהוא פחות מ3 טפחים הרי הוא כלבוד. וכותב המשנה ברורה בשם מאמר מרדכי שצריך שיהיו הסולמות מגיעים לראש הכותל או לפחות ג' טפחים סמוך לראשו. הוא ממעט, נחשב הדבר כמי שאין גובה 10 בין החצרות, כיוון שהסולמות נחשבים כפתח בין שתיהן. ואם רצו מערבים יחד, ובלבד שיהיו בו דלת שליבות, כמו שנתבהר לאל, כדי שלא יוכל הסולם להינטל בשבת. אבל אם הסולמות מרוחקים זה מזה 3 טפחים, אינו ממעט, משום שאז אינם נחשבים כפתח שכל סולם עומד לעצמו, ואינו פתח לחצר שכנגדה. ולא אמרן ולא אמרנו דבר זה, שאם מופלגים זה מזה 3 טפחים, אינם נחשבים פתח, אלא דלא אבי כותל 4, שלא היה רוחב הכותל 4 טפחים ואינו נוח ללכת עליו. אבל אבי רוחב הכותל 4 טפחים, אפילו מופלג כתובה, אפילו רחוק סולם אחד מחברו 4, נמי, גם מערבים יחד, משום שעדיין חשובים כפתח, שהרי יכול לעבור מסולם לסולם דרך הכותל, שההליכה עליו נוחה מפני שרחב 4 טפחים. והרשב"א כותב שבאופן זה נחשבים שתי החצרות כמו שהם פתוחים לגג ויכולים שניהם לערב דרך הגג. כלומר, לדעתו הם אינם נחשבים פתח, רק שמועיל מצד שפתוחים לגג. ונפקמינה בין שני הפירושים לגבי בית גזוסטראות משני צידי רשות הרבים, ונסר רחב 4 מחבר ביניהם. מבארת עכשיו הגמרא את דיני הצטבה, מדף וסולם הממעטים את הכותל. אמר רב ביבאי בר אביי, בנה הצטבה כמין מדף של עץ על גב מעל הצטבה סמוך לכותל למעטו מגובה 10, והאוויר מפסיק בין שתיהן כגון שהיו לה עליונה רגליים, וכותב המשנה ברורה שההצטבה נתחברה לקרקע מערב שבת, אבל אם לא נתחברה אינו מועיל, שהרי ראויה להינטל משם בשבת, ודבר שניטל בשבת אינו ממעט. אז אומר רב ביבאי בר אביי, אם יש בה הצטבה התחתונה 4 טפחים אורך במשך הכותל, הרי זה ממעט מגובהו של הכותל ואין לנו צריכים כלל העליונה. רואים את ההצטבה העליונה כמו שהיא מסולקת. הנה מאופן נוסף, אין בה הצטבה התחתונה אורך 4 טפחים, ויש בה הצטבה העליונה אורך 4 טפחים, ואין בין זה לזה, בין התחתונה לעליונה אין מרחק של 3 טפחים, הרי זה ממעט אף שאין בתחתונה שיעור ארבעה טפחים, לפי שמצרפים את התחתונה לעליונה מתורת לבוד, והרי זה כמו הצטבע אחת שמתחילה מהארץ והיא צרה מלמטה ורחבה מלמעלה. ומה שהוצרכנו לצירופן הוא, מפני שהדבר הממעט צריך שיהיה לו חיבור לקרקע ולא יהיה תלוי באוויר. ואם יש הפסק אוויר שלושה טפחים בינו לקרקע, אינו יכול למעט. ואמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, סולם ששלייבותיו פורחות שעולות זו מעל גבי זו, ויש אוויר ביניהם. ולרשי מדובר בסולם צר ששלייבותיו עשויות מקלות דקים, שמשוכים ארבעה טפחים לאורך הכותל, כמו הסולם שלנו. ולפי ראשונים אחרים מדובר בסולם שיש בשלייבותיו ארבעה על ארבעה טפחים, כמו מדרגות. אם כן, אומר רב נחמן, בשמו של רבא בר אבוה, סולם ששלייבותיו פורחות שעולות זו מעל גבי זו ויש אוויר ביניהם. אם יש בשליבה התחתונה ארבעה טפחים אורך ממעט על ידה, נתמעט גובה הכותל מעשרה טפחים. וצריך שיהיה פחות מגימל טפחים בין השליבה לארץ, שאם לא כן הרי זה מיעוט באוויר. אינמי, אין בשליבה התחתונה ארבעה ויש בשליבה העליונה ארבעה, ואין בין זה לזה בין השליבות שלושה טפחים ממעט, מפני שבאופן זה נחשב כולו כסולם אחד שקצר למטה, הוא מתרחב למעלה. גם כאן צריך שלא יהיה בין השליבה התחתונה לארץ גימל טפחים, כדי שלא יהיה מיעוט באוויר. ומה שהוא צריך להשמיענו את הדין גם בהצטבה וגם בסולם, כי אם היה משמיענו רק בהצטבה, הייתי אומר שבסולם אפילו יש ג' טפחים בין שליבה לשליבה יועיל, לפי שיש לו גב מאחוריו, ונמצא שיש חיבור בין כל השליבות יחד, ואין זה נחשב מיעוט באוויר. ואם היה משמיע רק בסולם, הייתי אומר שבהצטבה, אפילו אם אין ביניהם ג' טפחים לא יועיל, משום שלא נחשב שהתחתונה ממעטת את האוויר שתחת העליונה, כי אינו עולה בתחתונה, מה שאין כן בסולם שעולים בו גם בשליבות שהן קצרות מדלת טפחים. כך מסביר התוספות בדיבור המתחיל, אם יש בה הצטבה התחתונה. ויהיה הגמרא שתי הלכות נוספות בשם רבא בר אבוה בעניין מיעוט בכותל על ידי זיזים היוצאים ממנו. ואמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה, זיז נסר או קורה היוצא מן הכותל, ובהמשך הסוגיה מבואר שהזיז מועיל למעט רק אם הוא בתוך עשרה טפחים הסמוכים לראש הכותל, וגם אינו גבוה מארץ עשרה טפחים, ויש בו ארבעה לארבעה טפחים, והניח עליו, השעין על הזיז ראשו של סולם שרגליו מוצבות על קרקע החצר, אפילו אם רוחב הסולם אינו ארבעה טפחים, אלא כלשהו בלבד, מיעטו, מיעט בכך את גובה הכותל. ובלבד שהרווח בין שלבי הסולם יהיה פחות משלושה טפחים שהוא כלבוד. אבל אם הרווח יותר משלושה טפחים אינו מועיל, כי זה מיעוט באוויר. שנחשב הזיז כדבר אחד עם הסולם שתחתיו, ואין הזיז נחשב כמיעוט באוויר, ובעליונו הרי יש רוחב של ארבעה טפחים. ולא אמרן, לא אמרנו דבר זה שמועיל הזיז למעט, אלא דעות ועלי, רק כששמח את ראש הסולם על הזיז. אבל אם עות ובהדי, הושיב והניח את ראש הסולם ליד הזיז, והוא נסמך על הכותל, אפילו בתוך שלושה טפחים לזיז, ערבו חי ערב חי. הרי זה כמו שהרחיב את הזיז למקום הסולם. אולם הסולם לא נעשה כמדרגה לעלות ממנו לזיז, משום שאינו מונח עליו ואין הזיז יכול למעט, כי הוא מובדל מהקרקע הרבה, והרי זה מיעוט באוויר. והראשונים הסוברים שמיעוט באוויר שמו מיעוט, ביארו את הגמרא לשיטתם באופן שונה מרשי. שמה שאמרו שמניח עליו סולם כלשהו מיעטו, הכוונה שמניח את הסולם על הזיז מעט בכך את שימושיו של הזיז. ושוב אין הזיז יכול להועיל, אבל אם יניחו סמוך לזיז, הרי זה לא מיעט כלום מהזיז, ורק ירוויח את מקומו וירחיב בכך את שימושיו ומועיל הזיז להתיר את הכותל. מביאה הגמרא דין נוסף בעניין מיעוט של זיז. ואמר רב נחמן אמר רבא בר אבוה בשמו של רבא בר אבוה, כותל שגובהו 19 טפחים צריך זיז אחד להתירו על ידי סולם כלשהו, כלומר שיהיה הסולם מונח על הזיז. רשי הולך לשיטתו שמיעוט באוויר אינו מועיל, אבל לשיטת הראשונים הסוברים שמיעוט באוויר מועיל, מתיר הזיז גם בלא סולם, ובלבד שיצא הזיז באמצע הכותל באופן שלא יהיה ממנו ולמעלה 10 טפחים ולא ממנו ולמטה 10 טפחים. ואם הוא כותל של 20 טפחים צריך שני זיזים להתירו, אחד מהם בתוך 10 טפחים התחתונים, והשני בתוך 10 העליונים. אבל אם הוא למעלה מהעשרה, לא יועיל הסולם שתחתיו כשאין בו דלת טפחים, כשם שבכותל של 10 טפחים לא מועיל סולם כלשהו, כמבואר ליל בדף עין זין עמוד ב'. וגם צריך שיהיה בתוך 10 טפחים לזיז התחתון. והטעם, משום שכל שיש גובה 10, אין סולם כלשהו מועיל. וכותב הריטב"א, מה שיצריך הוא שני זיזים, הוא רק כשהיה גובהו 20 טפחים שוחקות, דיינו מרווחות. אבל אם היו מצומצמות, די בזיז אחד שיעמידנו באמצע הכותל בצמצום, ואז יהיה פחות מעשרה ממנו למטה ולמעלה. אמר רב חיסדא, ומה שמועילים שני זיזים, הוא, כשהעמידם את שני הזיזים, זה שלא כנגד זה, אלא משוכים זה מזה כדי שיוכל להעמיד סולם על הזיז התחתון, ולסומכו בשיפוע על הזיז העליון. ורשי לשיטתו שאין זיז מועיל בלא סולם תחתיו משום מיעוט באוויר, ולשאר הראשונים שמיעוט באוויר מועיל, הטעם בזה הוא שאם יהיו שני הזיזים זה כנגד זה, לא יהיה נוח לעלות מזיז אחד לשני. עכשיו דנה סוגיית הגמרא בעניין מיעוט רוחבו של עמוד העומד ברשות הרבים שגבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים על 4 טפחים, שנידון כרשות היחיד, כמו מבואר במסכת שבת בדבב עמוד א', והעניין הזה מובא כאן, אגב, הסוגיה דלאל שעסקה בעניין מיעוט כותל מעשרה טפחים. אומרת הגמרא, אמר רב אונה, עמוד ברשות הרבים גבוה 10 טפחים ורחב 4 טפחים שנידון כרשות היחיד, והנוטל דבר שהיה מונח עליו והניחו ברשות הרבים, או שנטל דבר שהיה מונח ברשות הרבים והניחו עליו חייב, ונעץ בו בעמוד מלמעלה, בראשו יתד שאוביו כלשהו, מיעטו. מיעט על ידי כך את רוחבו של העמוד מארבעה טפחים, ובטל ממנו שם רשות היחיד. ואילו הרמב"ם הלכות שבת פרק י' הלכת ת' פירש את דינו של רב הונא באופן אחר, שלא נעץ את היתד בראשו של העמוד אלא בצידו, ומאחר שראוי לתלות ביתד דברים ולהשתמש בו, נעשה קרמלית, ואין מחשיבים את גובה העמוד אלא מהיתד ולמעלה, ונמצא שעל ידי היתד פחת גובהו של העמוד. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בביור דינו של רב הונא. אמר רב עדא בר אהבה, הוא בגבוה יתד שלושה טפחים אז הוא ממעט, אבל בפחות מכך לא, משום שעד שלושה טפחים הוא נחשב כגגו של העמוד. והמאירי אומר שזה מטעם לבוד. אביי ורב עדא אמרי תרוויו, שניהם הסבירו, אף על פי שאין גבוה יתד שלושה טפחים הוא ממעט. שואלת הגמרא מה הייתה, מה טעמם של אביי ורבה? משיבה הגמרא, לא משתמש לי, לפי שאינו יכול להשתמש בעמוד במקום נעיצת היתד, על כן הוא ממעט את רוחב העמוד אפילו כשאינו גבוה שלושה טפחים. רבשי אמר אפילו שגבוה יתד שלושה טפחים אינו ממעט. שואלת הגמרא מה הייתה, מה טעמו של רבשי? משיבה הגמרא, אפשר דטלי בי מידי, יכולו לתלות על היתד איזה דבר, והרי זה בכלל שימושי העמוד ולפיכך אינו ממעט. דנה הגמרא בדעת רבשי, אמר לרבך ברי דרבה לרבשי, לשיטתך שאמרת שגם השימוש ביתד הוא בכלל שימושי העמוד, מלאו כולו, מילא את העמוד כולו ביתידות, שאז אינו יכול להשתמש ביתידות לתלות בהם, מהו? האם באופן זה ממעטים הם את רשות היחיד? אמר להישיב רבשי לרבך ברי דרבה, לא שמי הלך. האם לא שמע אתה עד אמר רבי יוחנן? את הדין שאמר רבי יוחנן, עומק הבור וחולייתה, האפר שניטל מחפירת הבור והניחוהו סביב לבור, מצטרפים לעשרה להשלים גובה 10 טפחים. שאם לא היה בעומק הבור 10 טפחים רק בצירוף גובה החוליה, הרי שניהם ביחד מצטרפים. ונעשה חלל הבור רשות היחיד, וכשם שמצטרפים עומק הבור עם גובה החוליה להשלים גובה 10 טפחים, כך מצטרפים עובי החוליה עם רוחב חלל הבור להשלים מרוחב 4 טפחים. והנוטל דבר שהיה מונח ברשות הרבים והניחו על החוליה, וכן הנוטל ממנה והניח ברשות הרבים, חייב. ולמרות שרבי יוחנן הזכיר בדבריו רק צירוף לגובה 10, כוונתו גם לצירוף לרוחב 4, שהרי הוא מדייק את דינו מן המשנה במסכת שבת בדף צד ט', חוליית הבור והסלע שהן גבוהים 10 ורחבים 4 נוטל מהן, והנותן על גבם חייב. מכך שנקטה המשנה חוליית הבור והסלע ולא רק הבור והסלע, מוכח שבא להשמיענו שחוליית הבור מצטרפת להשלים את הבור לשיעור הדרוש לרשות היחיד. כי אם להשמיענו שנחשב רשות היחיד בין אם הוא בעומק ובין אם הוא בגובה, היה לה לומר הבור והסלע. מכך שנקטה חוליית הבור, משמע שבא להשמיענו גם דין צירוף. וממה שנקטה המשנה גם את הלשון רחבים 4, משמע שהחוליה מצטרפת להשלים גם את הרוחב. ולמה רבה שהביא דברי רבי יוחנן ולא את דברי המשנה שהיא מקור דברי רבי יוחנן? משום שבמשנה אין הדברים מפורשים, ורבי יוחנן הוא שדייק זאת מלשונה של המשנה. מבאר רבשי את דינו של רבי יוחנן ושואל, והמי, מדוע נחשב הגג של החוליה רשות היחיד? הלא משתמש לי. הרי אין ברוחב החוליה והבור מקום של 4 טפחים שיכול להשתמש בו, שהרי חלל הבור אינו ראוי לשימוש, אלא מה איתך למימר? מה יש לך לומר ולהשיב? ראוי החלל להצטרף עם החוליה על ידי דמנח לי. הוא משתמש, שמניח דף או אבן על פי הבור, ומשתמש בכך גם מעל חלל הבור. ולכך, חלל הבור מצטרף לחוליה לרוחב 4 טפחים, אף כשלא הניח הדף. אך הנמי הוא הדין כאן בענייננו. מקום היתידות ראוי לשימוש בנוחות על ידי דמנח מידי, שמניח עליהם דף או ששוטח עליהם בגד. הוא משתמש והוא משתמש שם, ולכן מקומם נחשב מקום רחב 4 ראוי לשימוש, וחייב אפילו אם לא הניח דף. מרשי מהתוספות בדיבור המתחיל אלא, משמע שסברת מנח מידי הוא משתמש, הוא צריכה כדי לתת טעם לצירוף החוליה להשלמת רוחב 4 טפחים. אבל לצירופה להשלמת גובה 10 טפחים כאשר הבור רחב 4 טפחים, לא הוצרכנו לטעם הזה, שהרי כותלי הבור עכשיו גבוהים 10 טפחים. מביאה הגמרא מחלוקת המוראים בעניין סולם העשוי לצורך מיעוט כותל של 10 טפחים, אם צריך שיגיע הסולם לראש הכותל ממש. אמר רב יהודה אמר שמואל בשמו של שמואל כותל שגובו 10 טפחים צריך סולם שאורכו 14 טפחים כדי להתירו, לפי שצריך להרחיק את רגלי הסולם 4 טפחים מהכותל, שסולם זקוף אינו נוח לעלות בו, וכשמרחיק את רגלי הסולם 4, מגיע ראש הסולם לראש הכותל. רב יוסף אמר אפילו יהיה אורך הסולם 13 טפחים ומשהו, די בכך, שכשמרחיק את רגליו מהכותל 4 טפחים, יגיע ראשו לתוך הטפח העליון הסמוך לראש הכותל, ודי בכך, ולא צריך שיגיע לראש הכותל ממש. אביי אמר, אפילו יהיה אורך הסולם 11 טפחים ומשהו, די בכך משום, שכשמרחיק את רגלי הסולם 4 טפחים מהכותל, יגיע ראשו בתוך 3 טפחים הסמוכים לראש הכותל. והרי כל דבר שהוא בתוך 3 טפחים, נחשב כלבוד. מה זה לבוד? כל שני דברים שיש ביניהם פחות משלושה טפחים נחשבים כמו שהם מחוברים. ונמצא שראש הסולם מחובר לראש הכותל. רב הונא ברי דרב יהושע אמר, אפילו עם גובה הסולם 7 טפחים ומשהו, גם כן מועיל. כי הוא סובר כדעת רב להלן, שסולם זקוף ממעט, וכשמעמידו בזקיפה, מגיע ראשו לתוך 3 טפחים הסמוכים לראש הכותל, ומועיל בתורת לבוד. מברר את הגמרא את הדעה שסולם זקוף ממעט. אמר רב, סולם העומד זקוף על הכותל ללא שיפוע, הרי הוא ממעט בגובה הכותל. בדין זה, גמרא, שמעתי מרבותיי, ולא ידע ענה מה איתמה. איני יודע את טעמו, שהרי אינו נוח לעלות בו. תמהה גמרא, אמר שמואל, ולא ידע אבא. והכוונה היא לרב, האם רב לא ידע? טעמה דעה מילתה? את טעם הדבר הזה? מידה דעה והצטבה על גבי הצטבה. הרי זה דומה להצטבה על גבי הצטבה, ששנינו ליל בדפיים זין עמוד ב', שמועיל כדי למעט, אף ששתי ההצטבעות עומדות אחת מעל חברתה במכוון. לכן גם סולם שעומד זקוף ממעט. כותבים התוספות בדיבור המתחיל, אמר שמואל לא ידע, ששמואל פרש את הסברה הזאת לדעת רב, אבל הוא עצמו שמואל סובר שסולם זקוף אינו ממעט, שהרי אמר בסמוך שכותל של 10 טפחים צריך סולם של י' לטפחים כדי שיוכל להטוטו. ומסביר השפת אמת שלדעת שמואל סולם זקוף אינו מועיל כי הצטבע על גבי הצטבע, כי הצטבע קבועה יותר מסולם. מבארת הגמרא אלו הצטבעות וסולמות אין צריך לקובעם בארץ כדי למעט את הכותל. אמר רבא, אמר רבי חייא בשמו של רבי חייא, דקלים חתוכים שבבבל, חתיכות גסות של דקלים, שהניחם סמוך לכותל למעט את גובהו, אינם צריכים קבע, אינם צריכים חיבור לקרקע. שואלת הגמרא, מה איתם, מה הטעם שהם ממעטים באופן זה? הרי הם מותרים בטלטול בשבת, מפני שיש עליהם תורת כלי שראויים הם לישיבה. וליל בדף עין זין עמוד א' נתבהר שדבר מותר בטלטול אינו ממעט. בשיבה הגמרא, אומנם מותרים הם בטלטול, אבל כבידן כובעתן. כובדם קובע אותם במקומם, שמחמת כובדם אין אדם בא ומזיזה משם. ורב יוסף אמר בשם רבי הושעיה, סולמות שבבבל, ששליבותיו עשויים מנסרים ועיצים גסים וכבדים, אומר המאירי, שישענם על הכותל כדי למעט את גובהו, אינם צריכים קבע, לא צריכים חיבור לקרקע כדי למעט. שואלת הגמרא, מה היא טעמה, מדוע הם ממעטים והרי הם כלים, ומותרים בטלטול? משיבה הגמרא, כבדן כובעתן. הכובד שלהם קובע אותם במקומם ואין מטלטלים אותם. וכותבים התוספות בדיבור המתחיל, סולמות שמדובר כאן בסולמות קטנים שאין בהם 4 חבקים, 4 שליבות שנתבהר לאל בדף עין זין עמוד ב' שאינם ממעטים משום שאינם כבדים. פה הוא משמיע לנו שמכל מקום אלו של בבל ממעטים משום שהם כבדים. אומרת הגמרא, מן דאמר, רבי הושעיה שאמר שסולמות ממעטים ללא חיבור לקרקע, כל שכן שיאמר שדקלים ימעטו ללא חיבור לקרקע. ומן דאמר ורב חייא שאמר שדקלים ממעטים ללא חיבור בקרקע, זה רק בדקלים הוא יאמר זאת, אבל בסולמות לא, לא יאמר שממעטו ללא חיבור לקרקע. והטעם לא נתבהר במפרשים, ולכאורה מלשון הגמרא, משמע שטעמו של האוסר הוא משום שהוא סובר שהם אינם כבדים דיים. אל בדף עין זין עמוד ב' נתבהר בגמרא שסולם הממעט את הכותל צריך להיות רוחבו 4 טפחים. מסתפקת הגמרא בדין זה בכמה אופנים. באי מיני שאל ממנו רב יוסף מרבא, סולם כלשהו מכאן וסולם כלשהו מכאן, וקשין של תבואה באמצע. אם ישעין על הכותל שני סולמות שרוחב כל אחד מהם פחות מ4 טפחים, וכדי להשלים רוחב 4 טפחים מרחיקם זה מזה וביניהם תקע קשים של תבואה כאין שליבות של סולם, ובאופן זה שרוחב הכל ביחד 4 טפחים, מהו, מה דינו? אמר לי, השיב רבא לרב יוסף, אין כף הרגל עולה בהם. כלומר, הועיל והרגילות לעלות בסולם באופן שהרגליים באמצע הסולם, וסולם זה שבאמצעו קבועים קשים אינו ראוי לכך, לכך אינו מועיל למעט. ועוד שאל רב יוסף את רבא, קשים תקועים מכאן מצד זה של הסולם, וקשים תקועים מכאן מצידו השני, וסולם שאינו רחב 4 טפחים באמצע. זאת אומרת שההרחבה של הסולם נעשה משני צידיו על ידי הקשים, והקשים כאמור משלימים את רוחבו ל4 טפחים, מהו, מה דינו? אמר לי, השיב לו רבא לרב יוסף, הרי כף הרגל עולה בהן, הבן אדם יעלה בשליבות הסולם עצמו, והקשים שמהצדדים ראויים לשימוש העולה בסולם שיחוס בהם בידיו בעלותו בסולם. ולפיכך סולם כזה ממעט את הכותל. ועוד שאל רב יוסף את רבא, היה סולם צר שאין בו רוחב ארבעה תפחים, וחקק להשלים ארבעה תפחים בכותל בשני צידי הסולם כנגד שליבות הסולם. בכמה מגובה הכותל צריך לחקוק כדי להשלים את רוחב ארבעה תפחים? תוספות הראש והתוספות כותבים, בדיבור המתחיל חקק להשלים, שבהכרח צריך לפרש הכותל שבצידי הסולם היה עבה ובולט וחקק השליבות באותה בליטה. או שהיה הסולם עומד בסוף הכותל בקרן זווית, כלומר שהיה כותל נוסף המחובר לכותל הזה, ואותו הכותל עובר בזווית ישרה לכותל זה וחקק בכותל הנוסף, ובאופן זה יכול לעשות בליטות כהמשך לשליבות בשווה. שבלא כך לא יוכלו החקיקות להצטרף עם שליבות הסולם, לפי שגב הסולם שהשליבות מחוברות בו, מפסיק בין שלבי הסולם לחקיקות. אמר לי רבא לרב יוסף, בעשרה, עד גובה עשרה תפחים צריך להשלים רוחב ארבעה תפחים, ולאחר שיש גובה עשרה תפחים ברוחב ארבעה תפחים, שהוא שיעור פתח, שוב לא אכפת לנו שהכותל גבוה אפילו הרבה יותר, שהרי הסולם עצמו מגיע לראש הכותל. ותוספות כותבים שרבנותם פירש שתשובת רבא, שדי אם יגיעו הסולם והחקיקות לתוך עשרה תפחים האחרונים שבראש הכותל, ואין צריך שיגיעו לראש הכותל ממש. המשיך רב יוסף לשאול, אמר לי לרבא חקקו, את הרוחב כולו בכותל שלא העמיד שם סולם, אלא חקק בכותל מעלות שרוחבן ארבעה תפחים. בכמה מגובה הכותל צריך לחקוק? אמר לי רבא לרב יוסף, מלא קומתו של הכותל צריך לחקוק ברוחב ארבעה תפחים. שאל רב יוסף את רבא, ומה ישנה? במה שונה אופן זה מהאופן הקודם שלא הצרכנו שיהיו החקיקות משלימות לרוחב ארבעה תפחים עד ראש הכותל? אמר לי, השיב לו רבא לרב יוסף, אתם, באופן הקודם שיש סולם עד ראש הכותל? מסתלק לי, נוח לאדם לעלות בו. אלא שכדי שיהיו רשאים לעבור ולערב בין החצרות, צריך שיהיה פתח ביניהם. וזהו רק שיש רוחב ארבעה תפחים בגובה עשרה תפחים, ולזה די שיש חקיקות המשלימות לרוחב ארבעה תפחים בגובה עשרה תפחים. אבל אחר כאן שלא העמיד סולם, אלא המעלות חקוקות בכותל, לא מסתלק לי, אין נוח לעלות בו כל כך. ולכן צריך שיהיה רוחב ארבעה תפחים עד ראשו. דנה הגמרא בעניין אילן והשירה המשמשים כסולם. במסכת ביצה בדף למדבב עמוד ב' שנינו שחכמים גזרו שלא לעלות על אילן בשבת, גזירה שמה יתלוש עלים או ענפים או פירות, ובכלל הגזירה הזו גם שאין להשתמש בו, כל שגבוה ג' תפחים. ולעניין שימוש באילן בין השמשות שהוא ספק כל ספק שבת, למדנו לעיל בדף למדבט עמוד ב' שלדעת רבי מותר, לפי שסובר שכל דבר שאסור מדרבנן משום שבות לא גזרו עליו בבין השמשות. לדעת חכמים גם בבין השמשות גזרו ואסור. באי מיני שאל ממנו, רב יוסף מרבא עשאו לאילן העומד סמוך לכותל שישמש סולם לעלות בו על הכותל, על ידי שחתכו באופן שיהיה נוח לעלות ולירד בו. מהו? האם הוא ייחשב כפתח בין החצרות שיוכל לערב ביניהם, שאפשר שאויל ואינו ראוי לעלות בו בשבת, אינו יכול להיחשב כפתח? אומרת הגמרא טיבאי, יש להסתפק בשאלה הזו לדעת רבי הסובר לעיל בדף למדבט עמוד ב' שמניח עירוב תחומין באילן, אף שאינו יכול ליטול את העירוב מהאילן בשבת לפי שנחשב שימוש באילן, והנוטל דבר מאילן הוא בכלל משתמש באילן ואסור, אבל מכיוון שיכול לתלום משם בבין השמשות מפני שנטילתו מהאילן אינה אל השבות רק איסור מדרבנן ולא גזרו על איסור מדרבנן בשעת בין השמשות, אז די בזמן זה להחלת העירוב שמה גם כאן לא יועיל. וכן טיבאי, יש להסתפק בשאלה זו לדעת רבנן החולקים על רבי וסוברים שהנותן העירוב תחומין באילן אינו מועיל, שלדעתם אף בין השמשות אינו יכול לתלום מהאילן, שסוברים שגזרו על השבות אף בין השמשות שמכאן יוכל האילן להועיל כסולם. ומפרש רב יוסף את צדדי הספק לרבי ולרבנן. טיבאי לרבי, הספק בדעת רבי הוא, משום שדעת כאן לא כאמר רבי אתם. לא אמר רבי שם שמועיל העירובו, משום שכל דבר שהוא משום שבות, כגון שימוש במחובר, לא גזרו עליו בין השמשות. אני מילי, דברים אלו נאמרו בין השמשות. רק בדבר שאינו צריך לו, רק בין השמשות. כמו הנחת עירוב תחומין שעניינו הוא קניין שביטה וזמנה הוא בין השמשות. וברגע שהוא קנה בבין השמשות, אז זה מועיל לכל השבת. אבל כולי יום הלא, לעניין עירוב חצרות שאינו יכול לחול, אלא אם יש פתח ביניהם, ופתח שאינו ראוי לשימוש כל היום אינו נחשב פתח. ואם כן, כאשר הסולם הוא אילן ואינו ראוי לשימוש בשבת, יש לומר שלא יועיל, אף שבבין השמשות הוא כן ראוי לשימוש. עוד דילמה או שמה נאמר, אפילו לרבנן יועיל כאן, משום שבאמת הסולם שעל ידי האילן פתחו הוא פתח גמור. שהרי ביום חול עולים בו, וזה שאין עולים בו בשבת, הוא רק כאילו אריה הוא דרבי עלי, אריה שרובץ עליו, כלומר גזירת חכמים אוסרת להשתמש באילן בשבת. וכשם שאם יש פתח גמור ואריה רובץ לידו החצרות מעורבות, כך סולם זה, יש עליו שם פתח ונעשו על ידו החצרות כחצר אחת ומועיל בו עירוב. ויטלטלו מזו לזו דרך חורים שבכותל. ממשיך אב יוסף לשאול, ואם תאמר שאכן אילן שהוא סולם נחשב פתח לעירובי חצרות, עדיין יש להסתפק באופן שעשהו להשאירה סולם. מהו? עשה סולם מאילן שנעבד בעבודה זרה ונאסר בענה. האם יועיל לעירוב חצרות שהרי נמצא שנהנים מדבר האסור בענה? בשאלה זאת היבה יש להסתפק בה לדעת רב יהודה הסובר לאל בדף למד א' עמוד א' שנותן עירוב תחומין בקבר. עירובו מועיל אף שהקבר אסור בענה. ואיסור ענת קבר לומדת הגמרא במסכת סנהדרין בדף מ"ז עמוד ב' מגזרה שווה. נאמר ותמת שם מרים ותקבר שם, ונאמר וערפו שם את העגלה בנחל. מה העגלה הרופה אסורה בענה? אף המת וכל תשמישיו אסורים בענה. שכן יש מקום לומר שלדעתו של רב יהודה, עירוב חצרות על ידי סולם השאירה לא יועיל. וכן טיבה יש להסתפק בשאלה הזו לדעת רבנן הסוברים שם, שאין עירוב תחומין בקבר מועיל, שכן יש מקום לומר שלדעתם, עירוב חצרות בסולם השאירה כן יועיל. ומפרש רב יוסף את צדדי הספק לרב יהודה ולרבנן. טיבה היא לרב יהודה, הספק בדעת רב יהודה הוא, משום שיש לומר עד כאן לא כאמר רב יהודה התם, דמותר לקנות בית, מותר לקנות שביטה לצורך עירובי תחומין באיסורי הנאה כגון בקבר, אלא התם דווקא שם, דבטר דקנה לעירוב לא ניחה לדלינטר. אחר שכבר קנה שביטה וחל העירוב, אינו צריך עוד לשמירתה של הפת ולא אכפת לו אם תובד. ונמצא שאינו נהנה משמירת הפת על ידי הקבר, וכל הנאתו היא רק מקניית העירוב על ידי הקבר, וזו לא נחשבת להנאה. שכן אין מערבים עירובי תחומין, אלא לדבר מצווה, ומצוות לא ניתנו ליהנות מהם. לא ליהנות ניתנו לישראל להיות קיומם להם הנאה, אלא לעול על צוואריהם ניתנו. כאמור ברש"י במסכת ראש שנה בדף כוח עמוד א'. אבל עירובי חצרות נעשים להנאתו שיוכלו לטלטל מחצר לחצר אף לדבר רשות ולא רק לדבר מצווה. אם הסולם מהשאירה, נמצא שנהנה מאיסור הנאה. או דילמה או שמה נאמר אפילו לרבנן יועיל כאן. משום שאף שנהנה מעמידת סולם מהשאירה שם שיהיו החצירות מעורבות על ידו מכל מקום אינו משתמש בו כלל ואינו עולה בו. ופתחה הוא ופתח גמור הוא. וזה שאסור לעלות בו הוא רק כאילו אריה דרביה עלה. כמו אריה שרובץ עליו, כלומר איסור התורה להשתמש בו. וכשם שאם יש פתח גמור ואריה רובץ לידו החצירות מעורבות, כן סולם זה יש עליו שם פתח והוא עושה את החצירות מחוברות. אומר הריטב"א ומסתבר שמדובר באשירה של גוי שאפשר לגוי לבטלה ותהיה מותרת בענה ואי אפשר לעלות בה גם בחול. לעומת זאת אשירה של ישראל הרי עומדת לשריפה ואם כן כתותם יחתת שיעורה ואין בסולם שיעור רוחב ארבעה טפחים כפי הצריך. אבל תוספות הקמן בדף פי עמוד א' דיבור המתחיל אבל מבארים שלגבי סולם ששיעורו אינו משום חשיבות אלא שיהיה ראוי לעלות בו לא אומרים כתותם יחתת שיעורה. כאילו נתקטט ונתבטא אל השיעור הצריך. לא אומרים זאת. אומרת הגמרא אמר לישיב רבא לרב יוסף תשובה לשאלותיו, סתם אילן שעשהו סולם מותר לערב על ידו כיוון שהוא פתח ראוי לשימוש, אלא שאריה רובץ עליו, ואולם השאירה שהיא סולם אסורה בענה להתיר על ידה טלטול בין החצרות. מקשה הגמרא על רבא ומביאה דעות אחרות. מתקיף לרב חיסדא, הקשה רב חיסדא על רבא, עד הרבא. מסתבר לומר, ההפך מדבריך, אילן שאיסור שבת גורם לו שלא יהיה אפשר להשתמש בו בשבת ניתסר, יאסר מלטלטל על ידו. לעומת זאת השאירה שאיסור דבר אחר, איסור עבודה זרה, גורם לו שלא יהיה אפשר להשתמש בו בשבת, ולא איסור שבת, לא ניתסר, לא יאסר מלטלטל על ידו. ומסביר הרשב"א את חילוקו של רב חיסדא, אילן אינך יכול להחשיבו כפתח לפי שאיסורו משום שבת, ואין כל אפשרות שיהיה לו יותר שימוש בשבת. אבל השאירה שאיסורה משום עבודה זרה, ואין בה איסור משום שבת, שמדובר בהשאירה שנתלשה, יש לה עתירה מכיוון שישנה אפשרות להשתמש בה בשבת על ידי שהגוי יבטלנה, שמדובר בהשאירה של גוי שיש לה ביטול. אומרת הגמרא יתמר נמי וכן נאמר בבית המדרש כסברת רב חיסדא כי אתה רבין כשבא רבין מארץ ישראל אמר רבי אלעזר אמר בשמו של רבי אלעזר ואמרי לה ויש אומרים שהשמועה דלהלן אמר רבי אבאו אמר רבי יוחנן אמר בזאת רבי אבאו בשמו של רבי יוחנן כל שאיסור שבת גרם לו כמו אילן שעשהו סולם אסור כל שאיסור דבר אחר גרם לו כמו השאירה מותר רב נחמן בר יצחק מתני אחי רב נחמן בר יצחק שנה כך עשה אילן סולם פלוקת הדבר תלוי במחלוקת רבי ורבנן בעירוב תחומין שנתנו באילן. לדעת רבי הרי זה עירוב משום שיכול לטול את הפת בבין השמשות, ולדעת חכמים אינו עירוב משום שאינו יכול לטלה גם לא בין השמשות. אותו דבר בענייננו, לדעת רבי מועיל הסולם לעירוב החצירות משום שיכול לעלות בו בין השמשות, ולא צריך שיהיה ראוי לשימוש כל היום, אלא מאחר שהיה עליו שם פתח שראוי לשימוש בבין השמשות, מועילה גם אחר כך סברת, היה שם אריה שרובץ עליו, מה שאין כלדעת חכמים, שאינו ראוי לשימוש אפילו שעה אחת בשבת לא מועילה הסבירה אריה דרביה עלי, כך מסביר החזון איש, ולדעת חכמים אינו מועיל לפי שאינו יכול לעלות בו בין השמשות, והשאירה שעשה סולם, פלוקטה זה תלוי במחלוקת דרב יהודה ורבנן בעירוב תחומין שהניחו על הקבר. לדעת רב יהודה עירובי עירוב משום שהוא סובר שמותר לקנות שביטה לעירוב תחומין באיסור הנאה, ולדעת רבנן אין עירוב או עירוב משום שלדעתם אסור לקנות שביתה לעירוב תחומין באיסור הנאה. אותו דבר בענייננו. לדעת רב יהודה מועילה השאירה לעירוב חצרות אף שהיא אסורה בהנאה והיא כפתח שהעיר רובץ עליו. ולדעת חכמים אינה מועילה מאחר שהיא אסורה בהנאה. וחי את מוריי ורבותיי וחי את החי וראי, הגענו למשנה בדף ע"ח עמוד ב'. ממשיכה המשנה לדון בחצרות הסמוכות זו לזו ויש דבר שמפסיק ביניהן. אימתי מערבות כחצר אחת ואימתי כשתי חצרות. אומרת המשנה חריץ חפירה ארוכה שמפסיקה בין שתי חצרות, והריטב"א מביא בשם מפרשים שדין זה אינו דווקא בחריץ שבין שתי חצרות, אלא הוא הדין בחריץ שעובר באמצע חצר וחוצה אותה לשניים. אז חריץ שבין שתי חצרות על פני כל החצר והוא עמוק 10 טפחים ורוחב 4 טפחים, היינו שהוא עמוק 10 ורחב 4 לכל אורכו, ואם רק חלקו עמוק 10 ורחב 4, כל מקום שהחריץ עמוק 10 ורחב 4 נידון כמחיצה, והחלק שאינו גבוה 10 או אינו רחב 4 נידון כפרוץ, ודנים אותו כדיני מחיצה, שאם העומד מרובה על הפרוץ ואין שם פרצה של יותר מ-10 אמות נידון כמחיצה, ואם הפרוץ מרובה על העומד, או שיש פרצה יותר מ-10 אמות נידון כמחיצה, ואם הפרוץ מרובה על העומד או שיש פרצה יותר מ-10 אמות בתילה המחיצה. והוא הדין אם אין החריץ מעלך על כל החצר, שאם החלק שאין בו חריץ הוא יותר מ-10 אמות הרי זו פרצה ונידונים כחצר אחת. אם כן, אומרת המשנה, חריץ שבין שתי חצרות עמוק 10 ורוחב 4, בני החצרות שמשני צידי החריץ מערבים 2 והם מערבים 1, כלומר כל חצר מערבת לעצמה ואינם יכולים לערב יחד כחצר אחת, כדין שתי חצרות נפרדות, מפני שחריץ בשיעור זה הרי הוא כמחיצה בין החצרות. ודווקא אם הוא עמוק 10 ורחב 4, אבל אם אינו עמוק 10 או שאינו רחב 4, מערבים שתי חצרות יחד. והטעם שצריך שיהיה החריץ עמוק 10, מפני שאין מחיצה בפחות מ10 טפחים, ורק כשהוא עמוק 10, אז דפנות החריץ נחשבות למחיצות. ואפשר לומר בהם את הכלל גוד אסיק מחיצת, שרואים את המחיצות של החריץ כאילו הן עולות למעלה, ומפרידות בין החצרות. אבל אם אין החריץ עמוק 10, אין כאן מחיצות שמפסיקות בין החצרות. והטעם שצריך החריץ להיות רחב 4 מברר רש"י, שאם אינו רחב 4 טפחים נוח לפסוע עליו משפה לשפה, וכיוון שהוא נוח לפסוע עליו רגילים לפסוע עליו, ומה שרגילים לפסוע שם מבטל את המחיצות. אומרת המשנה, ואפילו אם החריץ מלא בקש או בתבן, אינו נחשב כסתום, לפי שאין אדם מבטלם שם, כיוון שהוא עתיד לתלם משם. ומבאר רבינו יונתן, שכיוון שתבן וקש ראויים לאכילת בהמה, אין הדרך להשאירם בחריץ. ומבואר בגמרא שאין זה אלא בקש ותבן שהניחו שם סתם, אבל אם ביטל שם את הקש והתבן שהניח שם, ואמר שרצונו שישארו שם, נחשבים הקש והתבן כסתימה גמורה. וכותבים התוספות דיבור המתחיל אפילו שהמשנה מדברת בקש ותבן שמותר לטלטלם בשבת. אבל אם החריץ מלא בקש ותבן שאסור לטלטלם בשבת, כגון שייחד את התבן והקש ללבון בהם לבינים, כיוון שאסור לטלטלם בשבת, הם נחשבים כסתימה בחריץ ומערבים שתי חצרות כחצר אחת. שהרי מבואר בגמרא לכמן בדף ע"ט עמוד א' שדבר שאסור לטלטלו בשבת, אדם מבטלו במקום שבו הוא מניחו. והרי הוא כאפר וצרורות, שמבואר במשנה שמחשיבים את החריץ כסתום, ואפילו ארנק מלא מעות אדם מבטל בשבת. התוספות כותבים שהדין שתבן אינו נחשב לסתימה אינו אלא מדרבנן, אבל מדאורייתא אפילו פירות נחשבים לסתימה. וביאר התוספות הראש שחששו חכמים שיסמכו על ביטול התבן והקש ויערבו שתי חצרות יחד, ואף אם ינטלו התבן והקש לשבת אחרת, ימשיכו לערב שתי החצרות יחד כמו שהיו רגילים. והרשב"א כתב שדין זהו מדאורייתא, ואין פירות נחשבים לסתימה מדאורייתא, אלא בפירות תבל שהם מוקצה, כיוון שאי אפשר לאוכלם בשבת. אם כן, אומרת המשנה, אפילו אם החריץ מלא בקש או בתבן, אינו נחשב כסתום ועדיין הוא מפסיק בין החצרות, ואין שתי החצרות יכולות לערב יחד, אלא כל חצר מערבת בפני עצמה. אבל אם החריץ מלא באפר או צרורות, צרורות זה אבנים קטנות, נחשב החריץ כסתום. שאפר וצרורות הניתנים בחריץ סתם ניתנים שם על דעת שלא להוציאם משם, ולכן הם בטלים שם. ומערבין אחד ואין מערבין שניים, כלומר שתי החצרות מערבות יחד כדין חצר אחת, ואינן יכולות להיחלק ולערב כל חצר בפני עצמה כשתי חצרות. שאם ערבה כל חצר בפני עצמה, אסור להם לטלטל בחצר כדין חצר שנפרצה לחצר אחרת, שכיוון שאין מחיצה בין החצרות, הרי שתיהן כחצר אחת ובני חצר שחלקו את עירובם, שעשו חלקם עירוב אחד וחלקם עירוב אחר, אוסרים הם זה על זה. אומרת המשנה, אם נתן עליו על החריץ נסר, לוח עץ שהוא רחב 4 טפחים והוא עובר על גבי החריץ מחצר לחצר כעין גשר, וכן הוא הדין בשתי גזוסטראות, נסרים הבולטים מכותלי עליות הבתים על גבי רשות הרבים שעומדות זו כנגד זו, וברש"י מבואר שעומדות הגזוסטראות זו ליד זו, דהיינו ששתי הגזוסטראות יוצאות מאותו הכותל, אלא שהן רחוקות קצת זו מזו, ובכל אחת מהעליות שמעין יוצאות הגזוסטראות דרים אנשים אחרים, ונתן נסר שהוא רחב 4 טפחים מגזוסטרה לגזוסטרה, והתוסת בדיבור המתחיל וכן פרשו, שאינו נותן נסר בין הגזוסטראות, אלא שאמרה המשנה שאותו הדין שיש לחריץ שבין החצרות שהוא רחב ארבעה ונתנו עליו נסר שרחב ארבעה, כך הוא הדין לגבי הרווח שבין הגזוסטראות, שכשאין ביניהם ארבעה טפחים רגילים לעבור מגזוסטרה לגזוסטרה, והרי זה כמו שיש פתח בין הגזוסטראות ובני שתי הגזוסטראות, אם הם רוצים לערב יחד, ואם הם רוצים יכולים בני כל זוסטרה לערב לעצמם. ואם הגזוסטראות רחוקות זו מזו ארבעה טפחים, אין בני הגזוסטראות יכולות לערב יחד. וכאשר המשנה אומרת בהמשך פחות מכאן מערבים שניים, אין המשנה מדברת בגזוסטראות, אלא חוזרת לדבר בין עשר של החריץ שבין שתי החצרות. וביאר הריטב"א שהטעם שכשאין בין גזוסטרה לגזוסטרה ארבעה טפחים, יכולים הם גם לערב יחד וגם לערב כל גזוסטרה לחוד, ואין דינם שווה לחריץ שבין שתי חצרות שאם אינו רחב ארבעה טפחים אינם יכולים לחלק ולערב כל חצר לחוד, זה משום שהם גזוסטראות חלוקות, אז בני אדם יראים קצת לעבור מגזוסטרה לגזוסטרה אף כשאין ביניהם ארבעה טפחים, ולכן אינן נחשבות כגזוסטרה אחת, אלא כשתי גזוסטראות שיש פתח ביניהם. אז אם נתן עליו נסר שהוא רחב ארבעה טפחים, וכן הדין בשתי גזוסטראות זו כנגד זו, הנסר משמש לפתח בין שתי החצרות ובין שתי הגזוסטראות, ומערבים שניים יכולים בני כל חצר ובני כל גזוסטרה לערב לעצמם. ואם רצו מערבין אחד, יכולים בני שתי החצרות ובני שתי הגזוסטראות לערב יחד, שחצרות אלו שוות לחצרות שיש ביניהם כותל, ונפרץ הכותל יותר מארבעה טפחים ופחות מ-10 אמות, שמבואר במשנה לעיל בדף עין וו עמוד ב', שמערבים אחד ואם רצו מערבים שניים, שהחריץ הרי הוא ככותל המפריד בין החצרות והנסר הוא כפרצה בכותל. ומבאר רבינו יונתן שרק כשהנסר רחב ארבעה טפחים הוא נחשב כפתח, שאז העובר עליו אינו ירא שיפול, ומשום כך הוא נוח להשתמש בו, אבל אם אינו רחב ארבעה טפחים יראים לעבור בו, ולכן אינו נחשב כפתח. פחות מכאן, אם הנסר רחב פחות מארבעה טפחים אינו נחשב כפתח, או משום שאין פתח פחות מארבעה טפחים, או משום שאין נוח להשתמש בו. ומערבים שניים ואין מערבים אחד, ובני כל חצר ובני כל גזוסטרה מערבים לעצמם ואינם יכולים לערב כולם יחד. זו היה המשנה שלנו בדף ע"ח עמוד ב', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. מקשה הגמרא על המבואר במשנה שתבן אינו נחשב לסתימה בחריץ. שואלת הגמרא וכי תבן שהוא עתיד לפנותו לא חיץ אינו נחשב לסתימה בחריץ? סתימת החריץ נקראת חציצה, כלומר שהתבן חוצץ מפני אוויר החריץ ומחשיב את החריץ כסתום. וענן תנן הרי שנינו במשנה לקמן בדף ע"ט עמוד א', מטבן גדיש של תבן שעומד בין שתי חצרות, אם הוא גבוה 10 טפחים הרי הוא מפסיק ביניהם ומערבים שניים ואין מערבים אחד, כל חצר מערבת לעצמה, כדין שתי חצרות נפרדות ואינן יכולות לערב יחד כחצר אחת, הרי שאף שעתידים ליטול משם את התבן, כל זמן שהוא שם הוא נחשב למחיצה. אין אומרים שכיוון שהוא עתיד להינטל, הרי זה כמו שאין שם מחיצה, וכמו כן לגבי חריץ יש לנו לומר שאף שעתיד התבן להינטל משם, כל זמן שלא ניטל יחשב החריץ כסתום. ואומר הריטב"א שאין לתרץ שהטעם שהמטבן נחשב כמחיצה, משום שמדובר בתבן שעומד להסקה שאסור לתלו בשבת, ואילו משנתנו מדברת בתבן שעומד לאכילת בהמה שמותר לתלו בשבת, ומשום כך אינו נחשב לסתימה בחריץ, אי אפשר לומר זאת, משום שמבואר במשנה שם שהתבן שבמטבן עומד לאכילת בהמות, כי נאמר שם במשנה אילו מאכילין מכאן. תרץ את הגמרא, אמר אביי, לעניין שיחשב התבן כמחיצה, כולה על מלוא פליגי, אין מי שיחלוק בדבר הזה. כלומר, דבר פשוט וברור, ולא ייתכן שימצא מי שיחלוק בזה. וכולם מודים דאבי המחיצה, שגדיש של תבן נחשב מחיצה. ואף שהוא עתיד להינטל משם, כל זמן שהוא שם והוא מפסיק בין החצרות, הוא נחשב כמחיצה. וכשם שאמרו לאיל, בדף תתוו עמוד ב', שאף אביטין, דהיינו הקר שנותנים תחת הוקף הגמל, והוקפות וכלי הבהמה יכולים לחשב כמחיצה במקום שהם עומדים, אף שהם דברים שוודאי ינטלו משם, זה נחשב כמחיצה, אבל עניין חציצה, שיחשב התבן כמי שחוצץ בפני אוויר החריץ ומחשיב את החריץ כסתום וכהמשך הקרקע, היא בטלי, אם ביטל את התבן בחריץ, והיינו שאמר בפירוש שלא ייטול את התבן מהחריץ חיץ, נחשב התבן כסתימה בחריץ, והיא לא בטלי. אם הוא לא ביטל אלא הניח שם את התבן סתם, לא חיץ, אין התבן נחשב כסתימה בחריץ. ומבואר בדברי רש"י שאם לא אמר במפורש שאינו רוצה ליטול את התבן, אלא רק חשב בליבו שאינו רוצה ליטלו, אין זה נחשב לביטול. אילו הריטב"א במסכת סוכה, בדף ג' עמוד ב' חולק וסובר, שגם אם חשב בליבו שאינו רוצה ליטלו משם, זה ביטול. ובמסכת סוכה בדף ד' עמוד א' פירש רש"י שלעניין סוכה, כל שאומר שלא יפנה משם את התבן ואפר כל שבעת ימי החג, הרי זה ביטול. והראש מדמה דין שבת ודין סוכה לעניין זה, כשם שלעניין סוכה כל שאינו רוצה לפנות את התבן ואפר כל ימי החג זה ביטול, כך לעניין שבת כל שאינו רוצה לפנותם כל השבת הרי זה ביטול. אילו הריטב"א כותב במסכת סוכה שביטול הוא כשאומר שאינו רוצה ליטול משם את התבן או האפר לעולם, אז כאמור, אם הוא לא ביטל אלא הניח שם את התבן סתם, אין התבן נחשב לסתימה בחריץ. שכדי שלא יחשב החריץ כהפסק בין החצירות, צריך לבטל את המחיצות של החריץ. ולזה אין די במה שעכשיו החריץ מלא, אלא צריך שיחשב כאילו אין כאן כלל חריץ, אלא קרקע חלקה. וזה אי אפשר לעשות בלא ביטול. אומרת הגמרא, שנינו במשנה שאם החריץ מלא אפר או צרורות מערבין אחד ואין מערבין שניים. מבארת הגמרא מתי אפר וצרורות נחשבים לסתימה בחריץ. מדברי המשנה שנקטה שאם החריץ מלא אפר או צרורות מערבין אחד ולא חילקה בדבר, משמע שבכל אופן שהוא נחשב החריץ כסתום. ועוד מוכח מן המשנה שהרי בתבן אמרה המשנה שאינו בטל, ודין זה אינו אלא כשהוא מניח את התבן סתם, שהרי ביטול מועיל גם בתבן כמבואר בגמרא לעיל, ואם כן ודאי באפר מדובר אף כשלא ביטלו. מקשה הגמרא, ואפילו בסתמה, כשהניח את האפר בסתם שאין לנו יודעים אם יתלנו משם או לא, גם כן הדין שנחשב החריץ כסתום. והתנן הרי שנינו משנה במסכת תועלות פרק תדוו משנה זין, בית שיש בו תומת מת, דהיינו המת עצמו שם, או שישנם שם שאר דברים שמתמים מדין מת כמבוארים במסכת תועלות קיון כזית מן המת ואפר בית הקברות, אז בית שמילה הוא תבן או צרורות וביטלו לתבן או לצרורות בטל, וכל החלל שבו עומדים התבן והצרורות נחשב כסתום. ואם אין שם אוויר טפח חוץ ממקום התבן והצרורות, התומה עולה ומתמה את מה שעומד מעל המת גם מעל הבית. כל המעיל על המת, כלומר שנעשה אוהל המת שהמת נמצא תחתיו, נטמא מהמת. אבל אם המת נמצא באוהל, מי שעומד מחוץ לאוהל כנגד המת מעליו אינו נטמא, כי האוהל חוצץ בינו ובין המת, ואינו נחשב אוהל לחצוץ בפני המת אלא כשיש בו חלל טפח על טפח בגובה טפח. אבל אם המת נמצא באוהל שאין בו גובה טפח, זהו הנקרא תומה רצוצה, שדינה הוא שהיא מטמה את כל העומד מחוץ לאוהל ומעיל עליו, אפילו עומד גבוה הרבה מעל האוהל. אמרה המשנה שהיא מילה את הבית שהמת שם בתבן או צרורות, ולא נשאר שם אוויר בגובה טפח וביטלם שם, נחשב כל המקום שהתבן והצרורות שם כסתום, וכאילו אין שם אוויר טפח, והתומה בוקעת ומטמה את כל המעיל עליה גם מחוץ לבית. מדייק את הגמרא ממה שאמרה המשנה שם שביטל שם את התבן והצרורות, ביטלו, אין. רק אם ביטל שם את התבן והצרורות, דהיינו שאמר בפירוש שאינו רוצה לתלה משם, רק אז בתהילים לבית ונחשב חלל הבית כסתום. אבל אם לא ביטלו לתבן ולצרורות, לא. אינם בתהילים במקומם, והמקום שהתבן והצרורות נמצאים בחלל הבית אינו נחשב כסתום. והרי זה כמו שיש שם חלל טפח שאינה תומה בוקעת מעל הבית לתמה את העומד כנגדה. הרי שצרורות אינם בתהילים במקום הנחתם, אלא אם כן ביטלם בפירוש, אבל אם לא פירש, ואין לנו יודעים אם הוא עתיד לתלם או לא, אינם בתהילים. ואיך אמרו במשנה שאפר וצרורות גם בסתם הם בתהילים? תרץ את הגמרא, אמר רבונה, משנתנו והמשנה במסכת אוהלות חולקים בדין הזה. מן תנא אוהלות, המשנה במסכת אוהלות בשיטת מי היא? בשיטת רבי יוסי. ומבארים רש"י והתוספות שלא ידע רבונה מה סובר רבי יוסי בדין הזה, אלא הוא רק ידע שיש בזה מחלוקת תנאים, ורבי יוסי הוא אחד מהתנאים החולקים בדין הזה, ומשום כך תלש המשנה במסכת אוהלות שחולקת על משנתנו, זוהי שיטת רבי יוסי. אבל כפי שהתבהר בהמשך בגמרא, באמת רבי יוסי סובר שאפר סתם בטל. וכאמור, משנתנו חולקת על רבי יוסי וסוברת שאפר, אף כשמניחים אותו סתם, הוא מתבטל במקום שהניחו אותו. מקשה הגמרא, אי רבי יוסי, אם נרצה לומר שהמשנה במסכת תועלות זוהי שיטת רבי יוסי, יהיה קשה על כך. איפך שמין עלי. שמענו את רבי יוסי שהוא סובר שלא כדין המבואר במשנה במסכת תועלות. לתניה שנינו בברייתא, רבי יוסי אומר בית שתומת מת בתוכו ומילה הוא תבן, ואינו עתיד לפנותו, שאנחנו יודעים שהוא לא צריך את התבן ואינו עתיד לתלו משם, אבל לא אמר בפירוש שלא יתלנו משם. הרי דינו של התבן הוא כסתם אפר, כאפר שאין לנו יודעים אם הוא עתיד לפנותו או לא, ובטל התבן, ונחשב החלל שהתבן בו כסתום. ואם מילא את הבית אפר ויודעים אנו שהוא עתיד לפנותו, הרי דינו של האפר הוא כסתם תבן, כתבן שאין לנו יודעים אם הוא עתיד לפנותו משם או לא, ולא בטיל, ואינו מתבטל במקום שהוא שם. הרי לנו שסובר רבי יוסי, שאפר שאין לנו יודעים אם הוא עתיד לפנותו או לא, הוא בטל. תרץ את הגמרא, אמר רב אסי, מן תנא אירובין, מי הוא התנא של משנתנו שסובר שאפר סתם בטל? רבי יוסי, שמבואר בברייתא שרבי יוסי סובר שאפר סתם בטל, ואילו המשנה במסכת תועלות חולקת על רבי יוסי בעניין הזה. ונמצא, אפר סתם ובתבן שאינו עתיד לפנותו נחלקו רבי יוסי והמשנה במסכת תועלות, שרבי יוסי אומר ששניהם בתהילים, והמשנה במסכת תועלות סוברת שאינם בתהילים. ובאפר שעתיד לפנותו ובתבן סתם, גם רבי יוסי מודה שאינם בתהילים. ובאפר שאינו עתיד לפנותו, כותבים התוספות דיבור המתחיל והתנן, שגם בזה נחלקו רבי יוסי והמשנה במסכת תועלות, שהרי למשנה במסכת תועלות אין אפר בטל אלא אם כן ביטלו. אבל אם לא ביטלו, אלא שאנחנו יודעים שאינו עתיד לפנותו אינו בטל. ואילו לרבי יוסי אפילו אפר סתם בטל. ואילו הריטב"א במסכת סוכה בדף ד' אומר שמסתבר שלא חולקים רבי יוסי וחכמים אלא במה שאמר רבי יוסי בפירוש, אבל אפר ואין עתיד לפנותו גם חכמים מודים שהוא בטל. מביאה הגמרת תירוץ נוסף. רבון הברד רב יהושע אמר, תומה שבת קרמית. וכי מקשה אתה על מה שעפר בטל לעניין שבת, ממה שאינו בטל לעניין תומה, ענך איסור שבת דאפילו ארנק אינמי מבטל איניש. כלומר, אין ללמוד ממה שדבר האסור בטלטול בשבת, בטל לעניין שבת, שיחשב מבוטל גם לשאר דברים. שהרי בשבת אפילו ארנק מלא מעות, שוודאי דעתו לתלום משם אחר השבת, כיוון שאסור לטלטל את הארנק בשבת, הוא בטל במקום שבו הוא מונח שם. כמו כן אפר, כיוון שאסור לתלו בשבת, אף אם איננו יודעים אם דעתו להניחו שם, הוא בטל לעניין שבת. אבל תבן שהוא מאכל לבהמות מותר לתלום משם בשבת, ולכן אינו בטל, אלא אם כן, ביטלו. ולפי התירוץ הזה, גם אפר ועתיד לפנותו בטל לעניין שבת, שהרי ארנקי ודאי הוא עתיד לפנותו. ואף על פי כן, כיוון שאינו נוטלו משם כל השבת, מחמת האיסור, הוא בטל. מוכיח מפה הראש, שדבר שנתבטל רק לשבת נחשב ביטול, ואין צריך לבטל לעולם. שאם לא כן, מדוע הדבר שאסור לתלו בשבת בטל, הרי הוא עתיד לתלו לאחר השבת, אלא ודאי כל שנתבטל אותה שבת נחשב מבוטל. ואילו הריטב"א מבאר שדבר שהוא יכול לתלו, אינו נחשב למבוטל, אלא אם דעתו היא שלא לתלו משם לעולם. אבל דבר שאינו יכול לתלו, די במה שאינו יכול לתלו לכל השבת. הוא מבאר שהטעם שצריך לבטל לעולם, הוא רק כדי שלא ימלך לטול את הדבר שביטל, ומשום כך, כשיש דבר שמעכבו שאינו יכול לטול את מה שביטל, אינו צריך שיבטלו לעולם. עוד תירוץ מביאה הגמרא רבה שיאמר, בית החריץ קרמית, וכי מקשה אתה על מה שאפר בטל בחריץ ממה שאינו בטל בבית, הרי זה אינו דומה בשלם החריץ, למיטי מקאי. לגבי חריץ מובן הדבר מדוע אפר בטל שם בסתם, כיוון שחריץ עומד להיסתם, ומשום כך, כשהוא נותן שם אפר בסתם, יש לנו לומר שכוונתו שלא לתלו. וגם חכמים החולקים על רבי יוסי וסוברים, שבבית שהטומאה בו אפר סתם אינו בטל, מודים הם שאפר הנתון בחריץ, גם בסתם הוא בטל. אלא בית וכי, למיטי מקאי, האם הוא עומד להיסתם שנאמר שנותן שם אפר סתם כוונתו שלא לתלו? משום כך בבית, כל זמן שלא ביטל את האפר שהוא נותן שם, אינו בטל. כותב הגאון יעקב שרבשי לא בא לחלוק על רבון הברידר רב יהושע שאמר שכל שאסור לתלו בשבת הוא בטל בשבת, אלא בא להוסיף שאף לעניין תומה אפר בחריץ בטל כיוון שהוא עומד להיסתם. ואילו הפני יהושע אומר שרבשי בא לחלוק על רבון הברידר רב יהושע וסובר רבשי שדבר שאסור לתלו בשבת אם בדעתו לתלו לאחר השבת אינו בטל. אומרת הגמרא שנינו במשנה נתן עליו על החריץ נסר שהוא רחב ארבעה טפחים מערבים שניים ואם רצו מערבים אחד. יכולה כל חצר לערב לעצמה ואם רוצים מערבים אחד. שתי החצרות נחשבות כחצר אחת. מבארת הגמרא שיש אופן שאין צריך שיהיה נסר רחב ארבעה טפחים. אמר רבא, לא שנו לא נשנה דין זה שצריך שיהיה נסר רחב ארבעה טפחים אלא כשנתן את אורך הנסר לרחובו של החריץ. שהנסר עובר על גבי החריץ משפה לשפה כגשר. אבל אם נתן נסר שהוא ארוך ארבעה טפחים, כשאורכו מונח לאורכו של החריץ, שנתן את הנסר בתוך החריץ על גבי יתידות סמוך לשפת החריץ, אפילו אם הנסר רחב כלשהו, נמי גם כן יכולים הם לערב יחד, שהרי מיעתו הנסר לחריץ מארבעה טפחים, שמתחילה היה החריץ רחב ארבעה טפחים, שהחריץ שדיברה בו המשנה לא היה רחב אלא ארבעה טפחים, וכיוון שמיעתו בכלשהו, במקום שמיעתו אינו רחב ארבעה טפחים, וכיוון שאורך הנסר הוא ארבעה טפחים, נמצא שיש ארבעה טפחים באורך החריץ שאינם רחבים ארבעה טפחים. ונוח לפסוע בהם מחצר לחצר, ומקום זה משמש כפתח בין החצרות, ויכולים הם לערב יחד. ועוד שנינו במשנה, וכן שתי גזוסטראות זו כנגד זו, ונסר רחב ארבעה טפחים עובר מזו לזו, מערבים שניים, אם רצו מערבים אחד. מביאה הגמרא שיש אופנים שנסר ארבעה טפחים אינו יכול לחבר בין שתי גזוסטראות. אמר רבא עד אמרת, הדין האמור במשנה ששתי גזוסטראות, שנסר שרחב ארבעה טפחים עובר מזו לזו, יכולים לערב יחד. כשעומדות הגזוסטראות זו כנגד זו ששתיהן בולטות לרשות הרבים במידה שווה אין. נאמר הדין הזה, אבל אם עומדות הגזוסטראות זו שלא כנגד זו, אלא אחת בולטת לרשות הרבים יותר מחברתה, לא, לא אמרו שאם נסר שרחב ארבעה עובר מזו לזו יכולות הן להערב יחד. ושתי גזוסטראות שעומדות זו למעלה מזו שאחת מהן גבוהה יותר, או כרשי בסוגייתנו ששתי הגזוסטראות עומדות לאורך רשות הרבים, או כרבינו יהונתן שעומדות הגזוסטראות משני צידי רשות הרבים. נמי, גם כן אין נסר רחב ארבעה יכול לצרפם לערב יחד. שגשר שראשו אחד גבוה יותר אדם מתיירה לעבור בו, ומשום כך אינו יכול להיחשב כפתח. ודין זה שכשאין הגזוסטראות זו כנגד זו, או כשאחת גבוהה יותר אין נסר רחב ארבעה מצרפם לערב יחד, לא אמרן לא נאמר דין זה, אלא שיש בין זה לזה, שרחוקות הגזוסטראות זו מזו שלושה טפחים. אבל אם אין בין זה לזה שלושה, שאין הגזוסטראות רחוקות זו מזו שלושה טפחים, בין לעניין שתי גזוסטראות זו שלא כנגד זו, ובין לעניין שתי גזוסטראות זו למעלה מזו, אם יש ביניהם נסר רחב ארבעה טפחים יכולות לערב יחד, מפני שגזוסטרה עקומה היא, יכולים להחשיב את שתי הגזוסטראות כגזוסטרה אחת עקומה, שכיוון שאינן רחוקות זו מזו שלושה, אף שעומד הנסר באלכסון או שהוא עומד כמדרון, שראשו אחד גבוה יותר, אין בני אדם יראים לעבור בו, ושוב, שווה הדין בזה לגזוסטראות שעומדות זו כנגד זו, שכשיש ביניהם נסר רחב ארבעה, יכולים הם לערב יחד ואין חיסרון במה שאינן עומדות זו כנגד זו, שאפשר לראותן כגזוסטרה אחת עקומה. ולפירוש התוספות נבאר הריטב"א, שכיוון שאין ביניהם שלושה טפחים, אומרים שם לבוד, והרי זה כאילו מחוברות שתי הגזוסטראות יחד. ואילו הרשב"א שפירש הטעם שבגזוסטראות שאינן עומדות זו כנגד זו, אין מועיל נסר ארבעה לצרפם לערב יחד, זה משום שאם הנסר מונח בזווית, אינו יכול להיחשב כפתח, משום שאין רגילים לעשות פתח בקרן זווית. הוא אינו יכול לפרש כרבינו יהונתן שכשאינם רחוקים שלושה נחשב הנסר כפתח, שהרי עדיין מונח הנסר בקרן זווית. ומבואר בדבריו שכשאין ביניהם שלושה טפחים, אף אם אין נסר שעובר מזו לזו, יכולים הם לערב יחד, שהרי הם כגזוסטרה אחת עקומה. ולכאורה הטעם בזה הוא משום לבוד, כמו שכתב הריטב"א בדעת התוספות. וחי את מוריי ורבותיי וחי את אחיי וראי, הגענו למשנה בדף עין תת עמוד א'. המשנה ממשיכה לדון עוד בשתי חצרות הסמוכות זו לזו, ויש דבר המפסיק ביניהם, ועוסק את המשנה הזו, כשהדבר המפסיק הייתה ערמת תבן, שמלבד הנידון בדין הפסק שבין החצרות לעניין אם יכולות לערב כאחת, יש לדון בו עוד בעניין שימוש של בני החצרות בערמת התבן. אומרת המשנה, מדבן גדיש של תבן שעומד בין שתי חצרות לכל רוחב החצרות והוא גבוה 10 טפחים. הרי הוא נחשב למחיצה שמפסיקה בין החצרות ומערבין 2 ואין מערבים 1. דהיינו מערב את כל חצר לעצמה כדין שתי חצרות ואינן יכולות לערב יחד. וחידוש המשנה הוא אומר הריטב"א, שאף שהתבן ראוי למאכל בהמה כמבואר בהמשך המשנה, נחשב המדבן למחיצה. ומבואר בגמרא לעיל בדף ע"ח עמוד ב' שאף דבר שעומד להינטל כל זמן שלא ניטל, הרי הוא נחשב למחיצה. ואילו בני החצר שבצד אחד מאכילים מכאן מניחים לבהמותיהם לאכול מהמדבן בצד זה, ואילו בני החצר שבצד השני מאכילים מכאן מניחים לבהמותיהם לאכול מהמדבן בצד החצר שלהם. ואין חוששים שמא על ידי אכילת הבהמות יתמעט גובה המדבן 10 טפחים, ולא ישמש המדבן כמחיצה ולא ייתנו ליבם לכך וימשיכו לטלטל בחצר, אף שייתכן שמעתה יהיו כחצר אחת שלא ירבו זה עם זה. והטעם שאין חוששים לכך, משום שאין החצרות אוסרות זו על זו, אלא אם כן התמעתה המחיצה 10 טפחים ביותר מ10 אמות מאורכה. ואין הבהמה ממעטת כל כך ממחיצה באכילה של שבת אחת. מוסיף השפת אמת שנראה שלא אמרה המשנה שמותר להניח לבהמה לאכול מהמדבן, רק באופן שהמדבן מהלך על פני כל החצר. והן אפילו 4 טפחים שבהם אין המדבן גבוה 10 טפחים. שבאופן זה מדברת המשנה שהרי אמרה שאין שתי החצרות יכולות לערב יחד, ואילו היה מדבן 4 טפחים שאינם גבוהים 10 טפחים, היו 4 טפחים אלו נחשבים כפתח, היו יכולים לערב יחד. שאז אין חוששים שתמעט הבהמה את המדבן 10 טפחים באורך של 10 אמות. אבל אם היו במדבן 4 טפחים או יותר, שאין המדבן גבוה בהם 10 טפחים, ולא ירבו שתי החצרות יחד, אסור להם להניח לבהמתם לאכול מהמדבן, כי אז יש לחשוש שתמעט הבהמה מהמדבן ויהיו שם יותר מ10 אמות שאינם גבוהים 10 טפחים. ומבואר בגמרא שרק להניח לבהמה לאכול מהמדבן מותר, אבל אסור ליטול מהמדבן בידיים ולתת לבהמה. אומרת המשנה, ואם נתמעט גובה התבן 10 טפחים בכל רוחב החצר או באורך של יותר מ10 אמות כשהמדבן ארוך, מערבין 1 ואין מערבין 2, מערבין שתי החצרות יחד כחצר אחת ואינם יכולים להיחלק ולערב כל חצר לעצמה. שכל מקום שאינה מחיצה גבוהה 10 טפחים, זו פרצה במחיצה, וחצר שנפרצה במילואה לחצר אחרת, או שנפרצה יותר מ10 אמות, אינה יכולה לערב לעצמה, אלא צריכה לערב עם החצר שנפרצה לה. ואם יחסר התבן 10 טפחים בפחות מ10 אמות, המקום שנחסר התבן יחשב כפתח, ויוכלו גם לערב יחד וגם לערב כל חצר לעצמה. ומפרש רש"י שמה שאמרה המשנה נתמעט התבן, היינו שכשנתמעט התבן בימות החול, אז בשבת שאחרי כן צריכות שתי החצרות לערב יחד. כי לא ניתן לפרש שנחסרה מחיצה בשבת, ועל אותה שבת אמרו שמערבים 1 ואין מערבים 2, שהרי אי אפשר לעשות עירוב רק מערב שבת. כך כותב הבית יוסף באורח חיים סימן ע"ב. ואילו הבח כתב שאם נתמעתה מחיצת התבן בשבת, רשאים בני החצרות לסמוך על העירוב ולטלטל באותה שבת, משום ששבת, הועיל והותרה בכניסת השבת, הותרה לכל השבת. רבינו יונתן כתב שכאן לא נאמר הדין של אוטרה, משום שדין זה נאמר רק בעירוב ולא במחיצה. זו היה המשנה שלנו, בדף עין ת' עמוד א', וכאן אנו חותמים את תלמוד תורתנו, בדפינו היומי בדף עין ח', עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, זיז הבולט מהכותל ויש בו דלת על דלת, באיזו אופן אב ומיעוט? שאלה שנייה, בכותל הגבוה מ-20, שצריך בית זיזים כדי למעטו, היכן צריך שיהיו הזיזים? שאלה שלישית, עמוד ברשות הרבים שגבוה 10 ורחב, 4 תפחים ונעץ בו יתת כלשהו, האם מיעטו וביטל ממנו שם רשות היחיד? שאלה רביעית, האם סולם זקוף ממעט? שאלה חמישית, אם מניח סמוך לכותל דקלים שבבבל, או סולמות, האם צריך לקובעם? והשאלה האחרונה על דף עין ח', לחכמים הפוסלים עירוב תחומין שהונח באילן כיוון שאינו יכול להגיע אליו בשבת, האם מועיל כשעשה מאילן סולם לראש הכותל, ומדוע? עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שני, ח' בחשוון תשפ"א. סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את דף עין ח' במסכת עירובין. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו מחר, יום שלישי, ט' בחשוון תשפ"א, פעמיים כי טוב, ונלמד את דף עין ט' במסכת עירובין. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה ושמחה וכל מיני דמיתיו מנותן התורה. חילכם לאורייתא, אחי ורעי. הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.